שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה.
עושים היסטוריה. שידור משותף.
שידור משותף.
רגע, מה קורה פה? מה קורה פה?
יש לנו פה, אנחנו נביאים בחדר של רן תבורי. עם אורי, מה שמשפחה שכחתי?
להב.
ורן לוי.
ואנחנו עושים שידור משותף של רוורסים פלטפורמה, ועושים היסטוריה שיעסוק בתוכנה.
תוכנה, או קראנו לזה האבולוציה של שפות התכנות. חשבנו על נושא משותף שגם
ישלב היסטוריה.
ישלב היסטוריה והיסטוריה של המדע. בהתאם לפודקאסט המצוין של רן לוי, עושים היסטוריה. וגם ישלב את הנושאים שאני ואורי בדרך כלל מדברים ברוורסים פלטפורמה, שזה בדרך כלל תוכנה ובולשיט דומה.
כן,
אז,
כל משהו מסביב.
זהו, אז הגענו לנושא של אבולוציה של, של שפות התכנות. אז בעצם כבר במאה ה-19, בשנת, מתי זה? 1801, השתמשו בפאנץ' קארד, בכרטיסים מחוררים, כדי לקודד את, את התנועות של מכונת ההריגה. כדי ליצור בדים עם כל מיני דוגמאות. וזה למעשה כבר נחשב במחשב.
200 שנים בעצם לפני ש-IBM ודומיהם השתמשו בכרטיסיות מנוקבות כדי לתכנת מחשבים.
נכון, נכון. השתמשו בכרטיסיות מנוקבות כדי לתכנת מכונות תפירה, למעשה, או מכונות הריגה.
האמת היא שאני זוכר גם שאותו בחור שהמציא את הטכנולוגיה הזו, אחד מהדברים ש... כלומר, זה טכנולוגיה מוצלחת של תכנות מכונות הריגה, שזה אוטומציה יפה מאוד, וכמובן כל המתחרים שלו ישר רצו גם להשתתף בחגיגה, היו מעתיקים את הכרטיסיות המנוקבות, מה שהופך גם את הסיפור הזה לפיראטיות הראשונה של תוכנה, כבר לפני 200 שנה פלוס. בוא נדבר קצת על שפות, על בעצם
שפות
תוכנה, כאילו מה זה בעצם, למה מחשב צריך תוכנה, למה אפשר להסביר לו מה שאנחנו רוצים בשפה פשוטה?
אז טוב, המחשב מדבר בשפה שהיא בעצם ניב מסוים של פולנית, כי פולניה בדרך כלל מדברת לבעלה ואומרת לה, כל מה שיודעת להגיד לו זה 0101, אז... אז המחשב יודע לדבר בסיגנלים בינאריים, זאת אומרת, או יש או אין, או יש סיגנל או אין סיגנל, וזה בעצם מיוצג על ידינו בשפה, או בתצוגה בינארית של, של 0 ו-1, ובאמצעות רצפים של אפסים ו-1 מסוגים שונים, אנחנו יכולים להרכיב כל מיני מילים או ביטויים שהוא מסוגל להביא.
כל העם הפולני פה אצלי בתוך המחשב.
בדיוק. אז כל הזכרים דרך היום. בעצם על המעבדים של המחשבים, שיש להם יכולת הבנה של השפה הזאת. בדרך כלל מי שמפתח מעבד כזה, הוא מפתח את השפה שמסוגלת לדבר איתו. אבל את זה אנחנו לא ממש מסוגלים להבין. כולנו מתכחשים הרי לעבר הפולני שלנו.
אז קשה לבן אדם, אני מבין נכון, קשה לבן אדם להתחיל להעביר את ההוראות למחשב, כשהוא צריך בעצם לעשות את זה בצורה של רצפים של אפסים ואחדות, זה לא, אנחנו לא רגילים לחשוב בצורה כזו.
אז התחילו להגיד, אוקיי, איך אנחנו מתחילים לתרגם את זה לדברים שאנשים יכולים להבין, ובעצם התחילו לדבר עם
ממש מוקדם, נראה לשנות איך. תחילת שנות ה-50, כן. מה שהתחילו מחשבים דיגיטליים.
כן, התחילו לדבר עם המחשב בשפות, בשפה שהיא, קראו לה אסמבלי, וככה נבנתה שפה של הוספות, השוואות, קפיצות לכתובות, קפיצות למקומות ברצף הפקודות, או מה שאנחנו קוראים הקוד,
זאת אומרת, סדרה של הנחיות בעצם, שאתה יכול לתת הנחיות סטנדרטיות, שאתה יכול לתת למחשב, ולא צריך כל פעם להמציא מחדש את הגלגל. כל פעם שתגיד למחשב את הפקודה add, הוא כבר ידע מה הוא צריך לעשות, רק תגדיר לו מה להוסיף למה, זו פקודה.
נכון, אבל התרגום הוא בעצם נהיה תרגום סימולטני של של שפת ה של שפת המכונה.
זאת אומרת, אם אתה אומר למחשב ADD, הוא בעצם הופך את זה לסדרה של אפסים ואחדות
שהוא מכיר,
שהוא מכיר את ההוראה.
בדיוק, כן, אחד לאחד. אוקיי, ו
אני חושב שמה שחשוב להבין שבהתחלה המחשבים היו מחשבים מכניים, כלומר מחשב היה יודע לעשות פעולה אחת, אולי מספר מסוים של פעולות, והוא היה נבנה למטרה אחת מסוימת. נגיד, ברגע שהתחילו עם המחשבים הדיגיטליים, התחילו לבנות מחשבים כלליים.
כלליים.
כלליים, ואז, אחרי שבנית את המחשב, היית כותב תוכנה, כדי להגיד למחשב מה לעשות. למעשה, כל המחשבים היום הם מחשבים כלליים, כולל הטלפון, לחלק מהאנשים גם המקרר זה מחשב כללי. כן, זאת אומרת, יש היום מחשב כללי בכל דבר, אבל זה התחיל באמת בשנות ה-50 המוקדמות.
כן, מסתבר שמקררים במכונות כביסה מבינים פולנית הרבה יותר טוב
משאנחנו רוצים להבין פולנית. אז אם בעצם, אוקיי, אז כבר בשנות ה-50 היה סט של פקודות שהמחשבים ידעו להבין בסך הכל.
אתה אומר, מה השינוי, מה עשינו מאז?
זהו, לא, כאילו, גמרנו? מה יש לשפר?
אז זהו, ש
מסתבר שזה לא היה כל כך פשוט. כי לכתוב בשפת מכונה, בעצם מה שאורי תיאר עכשיו זו שפת מכונה, או אסמבלי, זה לא כל כך נעים. אפס, זה המון פקודות, ואתה צריך להתחיל להבין מה כל פקודה עושה, וזה מסתבר שזה לא כל כך נוח.
זאת אומרת, צריך לעשות המון המון, צריך לתת המון המון הוראות למחשב לכל ביצוע של
כן,
של פעולות בסיסיות.
אז אמרו, אוקיי, בואו נעשה שפה יותר עילית. קראו לזה השפות עיליות. כלומר, שפה שהיא לא השפה של ממש מכונה שמתרגם אוטומטית, שעד מתרגם ל-0-1-0-0-1-0, אלא בואו נעשה שפה שמכילה פקודות, שכל פקודה זה איזושהי, נקרא לזה, רוטינה, איזושהי פעולה
שמורכבת ממספר כן, פעולות נגיד, מכונה.
למשל, או אם אני עכשיו אומר למחשב את הפקודה פרינט, תדפיס על המחשב, על צג המחשב משהו.
או, זה מאוד מאוד קשה לו.
זהו, הוא הולך ומתרגם את זה לאלפי פקודות מכונה, add, move, add, תחסיר, תוסיף, הוא עושה סט שלם של פעולות,
כן.
כשלמשתמש, זה שקוף, הוא רק אמר, כן. פרינט, זה הכל.
בדיוק.
כן. ואז למעשה התחילה תקופה של שפות ועוד שפות ועוד שפות, וכל שפה הצטיינה בדברים מסוימים. אז נזכיר רק כמה שפות בודדות, שאולי חלק מהאנשים מכירים. אז פורטרן, זה בעצם ראשי תיבות של פורמולה טרנסלייטור, זה בעצם שפה שנועדה לעיבוד של מתמטיקה. קובול, אם יש אנשים שמכירים, קובול זה שפה שמשתמשים למעשה עד היום, בכל מיני מוסדות, בנקים, חברות ביטוח, כל מיני
אני זוכר שבתקופת בג 2000 המפורסם, פתאום הייתה קפיצה, דרישה גדולה בשוק למתכנתי קובול, מהמערכות הקודמות שהבנקים משתמשו וכאלה, הם מתכנתים בקובול, כשרוב התכנתים באותה תקופה כבר עברו לשפות יותר מתקדמות, והיה לה פתאום מחסור גדול באנשים שהבינו איך המערכות של הבנקים וכדומה.
על בג 2000 לא דיבר.
בסוף לא היה מזה כלום. ישנו במקלט.
הצגנו את המצב. היה יכול להיות יותר גרוע. אז זהו, אז עם הזמן באמת הדברים, לא רק האמצעים הטכניים נהיו יותר פשוטים, אלא גם השפות עצמם, זאת השפה, למעשה, מה הבעיה פה? יש בן אדם שצריך להסביר למחשב מה רוצה לעשות. אנחנו מדברים בעברית. עברית זה לא שפת מחשב, אם היית יכול לדבר על המחשב שלי בעברית, זה היה מאוד נחמד.
לא, אבל
אבל הבעיה, מה הבעיה עם עברית? או פולנית, לצורך העניין.
לא, שהשורשים שלה זה אקדית. אבל אקדית אתה לא ממש זוכר.
אקדית זה מסובך נורא.
נכון, כי באקדית אתה לא משתמש כל יום. רק כשאתה בא באינטראקציה עם הפולניה. אבל זאת בדיוק הסיבה שאנחנו לאורך השנים השפות הלכו ונהיו יותר ויותר ידידותיות למשתמש או למתכנת, כדי לגרום לו להצליח לתכנת יותר מהר או בפרודוקטיביות גדולה מדי.
כן.
גדולה יותר.
כן, למעשה להעלות את היכולת למתכנת. המחשב עצמו הוא מתחת, הוא אותו דבר. בסופו של דבר הכל מתרגם ל-0-1-0-1-0-0-1-0-1. רק השפה שבה הבן אדם יכול, המתכנת יכול לתקשר עם המחשב, היא נהיית שונה. הנה פרט טריוויה. ידעתם שאפשר לעשות כסף משפות תכנות? אז מתי זה היה? בתחילה, בשנות ה-80 אני חושב. ביל גייטס, מוכר לי השם.
יש אחד כזה.
ביל גייטס ופול אלן, שאז עבדו ביחד. היום פול אלן קונה חלליות וטס לכל המקומות. זכו בפרס על כתיבה של שפה שנקראת בייסיק, שפה שמאוד מאוד נפוצה. הם הצליחו לכתוב אותה ממש ממש קטן. מה זה אומר ממש ממש קטן? מסתבר שהמחשבים שפעם, החלק הכי הכי יקר שלהם, זה היה זיכרון. היום כשאתה קונה מחשב, אתה קונה מחשב עם 4 ג'יגה זיכרון, עם 8 ג'יגה, עם 32, תתפרע, זה עדיין לא מדגדג לך את הכיס של הארנק. אבל אז זה היה מאוד מאוד יקר. אז מחשבים של 4 מגה, כן, שזה בערך אלפית ממה שאנחנו מדברים היום, היו מאוד יקרים, והם הצליחו להכניס שפת בייסיק לתוך זיכרון של מחשב כזה, ואז הם זכו בפרס, ואחר כך גם הקימו איזו חברה קטנה. מסתבר שבתוכנה לא הכל טוב, לפעמים גם יש טעויות. ומה קורה כשיש טעויות?
יש טעויות, יש טעויות. אני רוצה לספר על שתי טעויות, בתוכנה זה נקרא באגים כמובן, שני באגים מעניינים, כאלה שגרמו לנזקים יפים בוא נגיד. הראשון הוא באג שהוא תוצר של משהו שבן אדם עשה לו נכון, והשני הוא באג שהוא חלק אינטגרלי מהצורה שבמחשב עובד וחושב. מיד אנחנו נבין. אז בשנת 1962 החללית מרינר 1 עמדה על כאן השיגור בקייפ קנאברל בארצות הברית, ועמדה לטוס אל כוכב לכת נוגה, פעם הראשונה שחללית אמורה לחלוף על פני כוכב הלכת נוגה. החללית עולה ועולה, ואחרי כמה עשרות שניות שהיא באוויר, קצין הבטיחות של השיגור מבחין שהחללית מתחילה לסטות מהכיוון השיגור המתוכנן שלה, והוא נמצא בדילמה, כי זו חללית שא' זה מאורע היסטורי, פעם ראשונה לחלוף ליד כוכב הלכת נוגה וכו' וכו', ודבר שני זה גם מאות מיליוני דולרים של השקעה, שהוא עכשיו צריך להחליט האם בגלל שהחללית הזו מתחילה לסטות הוא לוקח סיכון שהכל יהיה בסדר, או שהוא מפוצט אותה באוויר. אין ברירה, כי אם החללית הזאת על כל הדלק הסילוני שלה נופלת למים, היא נופלת על איזשהו אזור מיושב, זה קטסטרופה. זו החלטה קשה מן הסתם, והוא דחה אותה ודחה אותה ודחה אותה, ובסוף נותרו לו 6 שניות לשלב ההיפרדות של המשגר. זאת אומרת, אם מהרגע שהמשגר נפרד, כבר הוא לא יכול לפוצץ אותה החללית. כלומר, אין מה לעשות. סופו של דבר לא הייתה לה ברירה. 6 שניות לרגע לפני השיגור החליט לפוצץ החללית הזאת, והחללית התפוצצה וכל ההשקעה ירדה לטמיון, וכמובן שהיה שמח מאוד בנאסא ובקונגרס, והרבה סנטורים דפקו על השולחנות ורצו לדעת איך 400 ומשהו מיליון דולר ירדו לטמיון.
והסבל היה לנו בעד כנראה, לא היה מקובל עליהם.
עכשיו כמובן, בנאסא היו הרבה פחות שמחים להתחיל לתחקר את העניין, כי היו להם בסך הכל כמה עשרות ימים בודדים להכין את מרינר 2 לשיגור. אבל הם לא הייתה להם ברירה, הם היו חייבים תשובות, והתשובה שהם סיפקו הייתה זו. יש תהליך של, יש את הפיזיקאים שכותבים את המשוואות המתמטיות, ויש את התכנתים שלוקחים ומתרגמים את המשוואות המתמטיות האלה למשהו שהמחשב יודע לעבוד איתו. השלב הזה של התרגום זה שלב בעייתי, כי זה שני סוגים שונים של עבודה. מתמטיקאים חושבים כמתמטיקאים, תכנתים חייבים לעבוד בצורה שמחשב מבין. הפיזיקאי כתב על המשוואה, על הדף, את המשוואה המתמטית, לצורך העניין, אני אתן, מתמטיקה פה לא חשובה, אבל את האות R, ומעליה מקף. אוקיי, דמיינו לעצמכם בראש את האות R ומעליה מקף. יש לזה משמעות במשוואה המתמטית. לא חשוב, עוד דקה אני קצת אסביר מעבר מה בדיוק קרה בשיגור, אבל יש איזה משמעות. המתכנת ראה R, אות, לא כל כך הבין מה המשמעות כנראה של המקף למעלה. התעלם ממנו, התעלם מהמקף הקטן למטה. המקף הזה זכה לכינוי המקף היקר ביותר בהיסטוריה. מסתבר שמה שקרה בחללית הוא זה. החללית עולה למעלה בזמן השיגור, היא ניזונה מנתונים שהיא מקבלת מהקרקע, מה שנקרא נתוני טלמטריה שהיא מקבלת מהקרקע בזמן השיגור. ברגע שהיא מאבדת את נתוני הטלמטריה, היא מתחילה לקבל את הנתונים לגבי מהירות השיגור, כיוון השיגור וכדומה, מחשנים שנמצאים על הטיל. לרוע המזל, היחידה של הטלמטריה הפסיקה לעבוד, ולכן החללית עברה להסתמך על החשנים הפנימיים. שם, דווקא בתוכנה ששלטה על החשנים הפנימיים, האר הקטן הזה הגיע לידי ביטוי, וזה גרם לכך שבעצם המחשב שטיפל בכנפונים של ההגאים של הרקטה, תרגם לא נכון את החשנים האלה, והתוצאה היא החללית מתחילה לסטות, כי בעצם זה איזשהו משהו שהמחשב חושב שהוא עושה כמו שצריך. המחשב מבחינתו מבצע את הפקודות שנתן לו התכנת כמו שצריך. והסטייה הלכה וגדלה והלכה וגדלה, ובסופו של דבר לא הייתה ברירה, והם חייבים לפוצץ את החללית. אז זה דוגמה לבאג קטן, טיפשי, שהוא בסך הכל טעות אנוש. המחשב פה לא אשם.
חשוב להבין, מי שלא מכיר, או לא התנסה בזה אף פעם, שהמחשב בדרך כלל לא טועה. מי שטועה זה מי שאומר לו מה לעשות, שזה המתכנת שהוא בסך הכל מכונה שהופכת קפה לבאגים.
נכון, זה ההגדרה של מתכנת. צריך לשים את זה בתור פוסטר על המשרד, אני חושב, בהרבה חברות הייטק שונות. הדוגמה הבאה שאני אתן היא באמת מהמקרים הבודדים שבהם מחשב כן אחראי לטעות, למרות שגם פה כמובן זה שילוב של, בוא נגיד, חוסר הבנה אנושית עם מגבלות המחשב. אנחנו מדברים על שנת 1991, מלחמת המפרץ. בערב הסעודית, חיילים אמריקאים נמצאים בבסיס, בדהרן זה נקרא, אני מבטא את זה נכון, וסקאדים נופלים מהשמיים. מי שהיה אז באותה התקופה, לא השכח את הבומים של הסקאדים שנופלים, והעיראקים יורים גם סקאדים על ערב הסעודית, בעיקר על הבסיסים האמריקאים מן הסתם. ומה שמגן על החיילים האמריקאים זה סוללות של טילי פטריוט. אותם טילי פטריוט שהגנו גם עלינו בשנת 91. טילי הפטריוט מכילים בתוכם מערכת שעיקרון הפעולה שלה הוא די פשוט להסביר, אני חושב. רדאר שבודק מה המרחק של הטיל שהוא מזהה באוויר במעופו. אומר לעצמו, אוקיי, אם זה טיל והוא נע במהירות כזו וכזו, הוא יצטרך להיות בנקודה מסוימת באוויר בעוד כשנייה מעכשיו, והוא מוודא את עצמו. אם זה באמת טיל, אז הוא אומר לעצמו, אוקיי, אז אני בודק בעוד שנייה, אם הוא נמצא איפה שהוא צריך להיות, סימן שזה באמת טיל ולא ציפור במעופה לצורך העניין, ואני משגר עליו, הסוללה משגרת אוטומטית, טיל פטריוט להפיל את הסקאד. אממה, המחשב בסוללה צריך לספור זמן. כל מחשב יש יחידה שסופרת זמן כל הזמן. הוא סופר את הזמן הזה ומכניס אותו לתוך איזשהו יחידת זיכרון שסופרת אותו ומעלה מספרים כל הזמן בעוד אחד ועוד אחד. לא כמו שעון שאנחנו רגילים להסתכל עליו, שעון של מחוגים, אלא יחידה שסופרת, זה נקרא רגיסטר בשפה המקצועית. וזה מעלה אותו.
אחד, שתיים, שלוש.
כשבעצם נקודת האפס היא הזמן שבו הדליקו את המחשב, הפעם הראשונה. אממה, המחשב יכול לספור את הזמן בעצם במנות, בחלוקה למנות קבועות. זאת אומרת, המחשב הוא יחידה דיגיטלית. זה בזמן שהזמן זורם ברצף, המחשב חייב לחלק את הזמן לאותן פיסות קטנות של 1, 2, 3, 4. מכיוון שהמחשב סופר 1, 2, 3 ברצף והזמן עולה, תמיד, והזמן עובר בצורה חלקה, ישנה איזושהי אי התאמה קטנטונת בין מה שהמחשב סופר לכמה שזמן עבר במציאות. זאת אומרת, אתה סופר וסופר וסופר ויש סטייה קטנטונת שהולכת ומסתברת עם הזמן ככל שהמחשב ממשיך לספור, וזה נובע בעצם מאופן הפעולה, בעצם האופן שבו המחשב סופר את הזמן. בדרך כלל אין לסטייה הזו שום משמעות, הבעיה היא שסוללת הפטריוט הספציפית הזו פעלה כבר למעלה מ-100 שעות, ובמשך אותם 100 שעות הפעלה, הסטייה בין הזמן האמיתי לבין מה שהמחשב ספר לעצמו בלב, בוא נגיד במונח הזה, הייתה 0.34 שניות. לא נשמע מי יודע כמה. כשהמחשב, כשהסוללה גילתה את הטיל פטריוט באוויר, היא רשמה את מיקומו לעצמה, ואמרה לעצמה, אוקיי, אני אמדוד את המיקום שלו בעוד X חלקי שנייה מאותו הרגע, ואני אבדוק איפה הוא נמצא. ב-0.34 שניות, טיל סקאד עובר משהו בסביבות קצת יותר מחצי קילומטר, כי הוא נע במהירות של פלוס מינוס מח 5. וזה אומר שהמחשב חשב שהוא סופר את הזמן כמו שצריך, אבל למעשה הוא פספס את המקום שבו הטיל צריך להיות בחצי קילומטר. אז הוא הסתכל על נקודה באוויר, שבה אין כלום, אמר לעצמו, אין טילסקאד. הסתכלתי, לא קיים
מקום. כנראה הייתה ציפור.
כנראה הייתה ציפור, לא שיגר את הטילסקאד, ו-28 אנשים נהרגו כתוצאה מהפגיעה של הטיל בבסיס, אסון די כבד לאמריקנים, וכמובן המון צעקות, מה, איך זה יכול להיות? הלכו, חפרו אחורה, קודם כל גילו כמובן שזה הייתה טעות, ואיך הם גילו? מכיוון שהישראלים אמרו להם את זה כבר קודם. מסתבר שאנחנו, כשסוללות הפטריוט נפרסו בפעם הראשונה בישראל, המפעילים הישראלים גילו שאחרי כמה שעות של פעולה כבר יש סטיות קטנות.
אז הם עשו מה שאנחנו תמיד עושים, ריסט.
כן, זה הייתה הפתרון. תעשו ריסט למחשב פעם בשעתיים, כנראה שההוראה הזאת לא הגיעה כמו שצריך או שלא בוצעה כמו שצריך בסודלה בערב הסעודית. דרך אגב, היצרן הוציא עדכון תוכנה לדבר הזה שהיה אמור להגיע לסוללה יום אחרי הפגיעה. זאת אומרת, אם הפגיעה הייתה ב-27 לחודש, זה הגיע ב-28 לבסיס, זה מה שנקרא.
גם UPS
כנראה, יום אחד קטן שעושה את כל
היום. הישראלים איתם הורידו את זה באינגלול.
אז שימא, מה-BBS.
אבל למה בעצם קוראים לזה באג? מאיפה מגיע המושג הזה באג?
באג.
אז אני חיפשתי וקראתי, ומסתבר שבמש אחד מהמחשבים הראשונים שהם היו עדיין מכנים, בשנת 45, ממש ככה שלהי סוף מלחמת העולם השנייה, זה כמה מדענים הריצו בדיקה של מחשב שהוא עשה כל מיני פעולות כפל, והם גילו שפתאום המחשב טועה, והם לא רגילים שהמחשב שלהם טועה, זה בסך הכל אמרנו שאנשים טועים, מחשבים לא, והם הלכו ובדקו וראו שבתוך הפאנל יש שם כל מיני חלקים, זיזים כאלה מכנים, נתקע שם איזשהו אש.
אש, ממש פרפר, כן, קטן כזה לצורך העניין.
כן. שהפריע לחלקים לזוז, ובגלל זה המחשב טעה, והם אמרו, והם תיעדו בספר שלהם, הבאג הראשון שנמצא בתוך מכונה, כלומר, האש הראשון שנמצא בתוך מכונה, וכך תרגמו את זה לחרק. ומאז בעצם אנחנו מדברים על באגים כל הזמן.
זה היה אש לילה. האתגר הוא להיות מסוגל לעשות את התוכנה שלך כדי שתוכל לרוץ על כמה שיותר חומרה.
מה זאת אומרת כמה שיותר חומרה? למה שאתה עושה את זה?
למה שאתה עושה את זה? זה נכון, זה יקר. אבל בעצם יש לך שאיפה כל הזמן, בעיקר שאתה בונה איזושהי תוכנה או שירות, או אתה בונה אותו ללקוח אחד, אבל במטרה שתוכל להגדיל את כמות הלקוחות שלך, ותוכל בעצם למכור את השירות הזה לעוד הרבה מאוד לקוחות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שירות ולא על מוצר ספציפי שירוץ על מחשב ספציפי של הלקוח, או דווקא על שירות ובעולם האינטרנט, כמובן שאנחנו מכירים את זה מכל מיני אתרים מאוד מאוד גדולים ושירותים.
שירותים כמו יהו וגוגל.
וגוגל ואי-ביי ו-you name it. פשוט משרתים הרבה מאוד לקוחות, עכשיו הם לא ממש יכולים לעשות את זה במגבלות של מחשב אחד, שיש הרבה מאוד משתמשים לגוגל. עכשיו הם משתמשים בשירות של גוגל, והם בו זמנית,
מבחינת כמות האנשים שבו זמנית עובדים מול גוגל.
בדיוק. כמות מאוד מאוד גדולה, וגוגל צריכה לתמוך בזה. עכשיו, גוגל גם, מה שנקרא, זה אינטרנט על דיסקט, אוקיי? עוד טרמינולוגיה ש... גוגל סורקת.
סביר להניח שהרבה מאוד מהמאזינים שלנו, לפחות הצעירים, לא יודעים מה זה דיסקט.
מה, לא יודעים מה זה דיסקט.
כמו שאמר פעם העורך של מאיר שלו למאיר שלו, אין לי קונה שקורא לוחיות אבן.
אז מכיוון שאנחנו רוצים להחזיק או לקחת מידע מכל האינטרנט, זה הרבה מאוד מידע. הרבה יותר מידע ממה שאפשר להכניס לשמונה או כמה מגה של זיכרון.
כמה שלא תגיד, תמיד יש אותו.
כן, בדיוק. כן.
זה הרבה יותר מידע ממה שיכול להיכנס בזיכרון, זה הרבה יותר מידע ממה שיכול להיכנס בדיסק קשיח, שהוא לפעמים גדול מאוד, אבל הוא לא יכול להכיל את כל האינטרנט.
זה כנראה גדול יותר ממה שאפשר להכניס לחדר, וכמובן שאנחנו רוצים להיות גם קרובים ללקוחות שלנו שנמצאים בכל העולם, אז אולי אנחנו צריכים גם לפזר את כל המידע הזה על פני כל העולם, ולכן האתגר מתחיל להיות על איך אני עושה את זה, דווקא על כמה שיותר מחשבים.
אז למעשה האינטרנט, אפשר להגיד בגדול שהאינטרנט הוא זה שפה מציב לנו את הרף מאוד מאוד גבוה.
לא, הפורנו מציב את זה לאינטרנט, והאינטרנט מציב את זה לנו.
שפת תכנות הבאה, קראו לה לאבלייס, אבל יש לאבלייס אחרת. המאזינים היותר מבוגרים אולי. אז איזה עוד אתגרים יש לנו בעולם של התוכנה?
כן, אז... אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים, כשהיינו קונים מחשב, היינו שואלים תמיד, מה המהירות שלו? היה 800 מגה הרץ ו-900 מגה הרץ ו-1 ג'יגה הרץ. המהירות הזו שכולם היו מדברים עליה, זה למעשה המהירות של המעבד, ואתה בטח מכיר את זה מאוד טוב מבפנים. אבל בשנים האחרונות הגיעו למסקנה שאת המהירות הזאת כבר אי אפשר לשפר. כלומר, הגענו לאיזושהי מהירות... קריטית, שאני לא יודע על כמה זה עומד היום, 1.7 או 1.8 ג'יגה, זה כבר לא כל כך חשוב. אין אפשרות לשפר את זה, אולי זה קצת, אבל יצרני החומרה למעשה, יצרני החומרה הגדולים, די התייאשו מהסיפור הזה.
זה לא כפתור של הטורבו?
היו חלק מהמחשבים יותר זולים, שכל מה שזה היה עושה, זה משנה את המספרים על ה-LCD בחזית ה-SIP, זה לא היה עושה שום דבר.
לא, אתה יודע למה עשו את זה, כי היו משחקים, פעם היו משחקים שהסתמכו על... מהירות מעבד מסוימת, ואז אם היית משחק אותם במחשב יותר מהיר, הם היו פשוט מהירים מדי.
אז היית צריך להוריד הילוך.
שזה עשו את הכפתור הטורבו, זה למעשה היו צריכים לקרוא לו אנטורבו.
כן, זה עושים פלטפורם.
אז למעשה יצרני החומרה הגיעו למסקנה שאת מהירות המעבד הם כבר לא יצליחו לעלות, אז מה הם עשו? הם אמרו, אוקיי, מעבד בודד אני לא יכול לעשות יותר מהר, אולי פשוט אני אשים שני מעבדים. על אותו מחשב, ואז הם התחילים שניים, עם ארבעה מעבדים על אותו מחשב, עם שמונה מעבדים על אותו מחשב, והיום יש כל מספר שרק תרצה, רק תשלם, תקבל 64 מעבדים על אותו מחשב.
שיתחלק בשתיים.
כן, והאתגר הגדול לאנשי התוכנה זה איך מנצלים את כל המעבדים האלה. ופה לא ניכנס להסברים ממש מעמיקים, אבל תוכנה היא בגדול, כמו סרט, הולכת מההתחלה לסוף.
אתה אומר סרט, אתה מתכוון בעצם לרצף של פקודות בטור, תסריט או סרט במובן של רצועת נייר, לא פשוט של מי שמתפה, זה לא מובי.
יש לתוכנית של סדר כרונולוגי, מתחילה בהתחלה ונגמרת בסוף, אבל זה רצף אחד של פקודות. ועכשיו בהריס יש לך שני מעבדים או ארבעה מעבדים או יותר, אתה צריך לחשוב איך אתה מנצל את כל ארבעה מעבדים האלה, במקום להשתמש במעבד אחד בודד, וזה אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש לנו היום בעולם התוכנה. וזה גם קצת מתחבר למה שאורי אמר מקודם, שאנחנו מנסים גם להשתמש לא רק במחשב אחד, אלא להשתמש בהרבה מחשבים במקביל, פשוט כדי לנצל יותר טוב את המשאבים שיש לנו. אז זה לא ספק אחד הדברים הגדולים. יש פה ושם עוד כמה...
תגיד, מה מבחינת הפשטות של התורה, של תכנות? אנחנו רגילים לחשוב על מתכנת כמישהו שיושב ולומד איך מתכנתים במשך שנים, אגבי שנים, ומשתפשף ונעשה האקר מומחה בתחום שלו, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר היום כל אחד יכול לעשות אפליקציה לאייפון, עקרונית, כאילו, זה אמור לעשות, איך הם מתכוונים להפוך את עצם הלימוד של תכנות למשהו יותר פשוט? אם בכלל, אולי לא מנסים.
תראה, אז אם תשווה את זה למה שהיה בשנות ה-50, שהיית כותב באפסים וחלדים, אז היום זה קצת יותר קל. אני חושב שהרף הלימוד הולך ונהיה יותר ויותר נמוך.
איך הם עושים דבר כזה? הרי המחשב אותם אפסים ואחדות, מה הם משנים?
אני חושב שעושים את זה ביצירה של שפות תכנות שהן יותר פשוטות, יותר עיליות, מקודם הזכרנו את המושג הזה, כלומר...
יותר קרובות לצורה שבה אנחנו חושבים בעצם?
כן. כשאתה רוצה לעשות דיפרוסט של אוף במיקרוגל לשתי דקות, אתה מתכנת את המיקרוגל, נכון? אתה אומר לו, תעשה לי דיפרוסט לשתי דקות, ואני גם שם פה אוף. אותו, בעצם לקחו את הפקודות שאפשר לתת למיקרוגל הזה, שהם כן, בסופו של דבר כמה אפסים ואחדים, מאוד פשוטים, כי הוא מאוד יהודי להיות מיקרוגל, אבל נתנו לך סוג של שפה.
כן. כן, כל אחד תכנת משהו בחיים שלו, אם זה לתכנת את הוידאו כדי שיקליט, או את הממיר כדי שיקליט תוכנית, או איזשהו צעצוע, כלומר כל אחד תכנת.
זה גם סוג של תכנות בעצם.
כן. רק שהיפה או הדברים היפים שעושים במכשירי היום יום שלנו, ופשוט מעבירים לנו אותם לאיזושהי שפה שהיא מאוד מאוד יומיומית, והיא לא כללית. אוקיי? מתי אתה מתחיל להיות איש תוכנה? מותר לי להגדיר את ההגדרות האלה, שאתה מסוגל לקחת כל רעיון, ולהפוך אותו למשהו שהמחשב יעשה.
יגיע לפי דעתכם איזשהו יום אחד בעתיד שבו אנחנו נוכל לפתוח את המחשב ולתכנת אותו בשפה טבעית לחלוטין, להגיד לו, מחשב, תדפיס לי על המסך, תציג לי על המסך את זה, את זה ואת זה, וזה תהיה, אלה יהיו הוראות פשוטות לחלוטין?
אני חושב שאם יורשה לי לנבא את העתיד, אני חושב שיהיו סיטואציות שבהן תוכל לעשות את זה, כלומר בהחלט נגיד גם היום שאתה רוצה להתקשר למישהו בטלפון, אתה אומר את השם שלו, שאתה יכול גם להגיד פקודות קוליות לטלפון, בטלפון שלי אני יכול לעשות חיפוש בגוגל על ידי פקודות קוליות, כלומר יש דברים שאתה יכול לעשות על ידי פקודות קוליות, ואני חושב שעם הזמן יהיו עוד ועוד ועוד פעולות שתוכל לעשות על ידי פקודות קוליות, אולי על ידי קריאת מחשבות עם אלקטרונות, אני לא יודע מה, יהיו עוד ועוד דברים כאלה, אבל לדעתי תמיד גם יהיו מה שנקרא hardcore programming, כלומר תכנות נוקשה כמו של פעם, בשביל הדברים הפחות יומיומיים. כלומר, אם תצטרך להטיס חללית למאדים, כנראה שלא תעשה את זה על ידי פקודות קוליות. כי זה פשוט לא שווה את המאמץ, אולי תיאורטית זה אפשרי, אבל זה כנראה לא שווה את המאמץ לפיתוח של שפה שמבינה איך לשגר חלליות על ידי פקודה קולית.
אני גם מניח שיש בזה הרבה אלמנט של כשאנחנו מדברים בין שני בני אדם, יש לנו המון המון הנחות יסוד סמויות כשאנחנו מדברים, שהמחשב לא תמיד מבין את ההנחות. זאת אומרת, כשאתה אומר למישהו סתם, איזה כלב הוא? שני בני אדם שמדברים יכולים להבין לפי ההקשר, אם מדובר, אוקיי, הוא כלב, חיה שולחת על ארבע, או כלב במובן המטאפורי, איזה בן אדם מניאק או משהו כזה. מחשב, איזה כלב הוא? הוא קובע, איזה כלב הוא? זה לברדור או מה שלא.
וזה מתקשר לאחד האתגרים הנוספים שיש לנו היום, שזה בגדול אפשר לקרוא לזה אינטליגנציה מלאכותית. AI, Artificial Intelligence, שזה משהו שעובדים עליו לא מהיום, משהו שעובדים עליו כבר הרבה מאוד זמן.
ויעבדו עליו גם אחר.
כן. וזה לא ספק, זה היה אחד מתחומי המחקר החמים ביותר, היום הוא קצת פחות חם כי פשוט נפגשים בקירות, כלומר, יש הרבה קירות שקשה מאוד ככה לעבור אותם, אבל אני חושב שזה ימשיך. זאת אומרת, המחקר ימשיך, וזה ימשיך ויתפתח, אפשר להגיד שגם תכנות המיקרוגל זה סוג של אינטליגנציה מלאכותית, כי המיקרוגל מבין שאתה רוצה דקה, ואתה לא סתם לחצת על הכפתור כדי זה, כן? אבל כמובן שהפער ילך ילך ויצטמצם.
מה שחשוב לזכור זה שתמיד יישאר הפער הזה בין מה שהמחשב מבין כ-0-1, ומה שאשתך אומרת לך כ-0-1.
מזים אותנו. פול פרסק.
טוב, יפה, אני חושב שעשינו מעבר יפה על כל ה...
פרסט פול סרקל, מהעבר חזרה אל ה...
התחלנו באפס וסיימנו באפס.
כן.
בסדר,
טוב, אז תודה רבה. זה היה פרק נוסף של עושים היסטוריה עם רן לוי.
ופרק נוסף של רוורסים פלטפורמה עם רן ואורי.
תודה רבה, מקווה שנהנתם ושרדתם עד כה. ונתראה בפרק הבא.
להתראות.